אז רבי נחמן אומר, נכון, אתה צודק, אין זמן. אבל לא כמו שאתה חושב, שמרוב שאני לחוץ, יש לי כל כך הרבה משימות, והזמן קיים, מוחשי, ואני נלחץ ממנו, מהשעון. אני מתרשם ממנו, אני מתפעל ממנו. זה הבעיה שלך. אתה צריך לדעת שבאמת אין זמן. אין זמן. אין מושג של זמן. עכשיו, ברגע זה, אתה צריך לעבוד את השם. אדם אומר, אין לי זמן, אני כשיגיע הרגע של שיעור, אני אלך לשיעור. כשיגיע הרגע שאני צריך לפתח תהילים, אני אפתח תהילים. אבל כרגע אני לחוץ, אני מלא דאגות, אני עמוס, אני במתח, אני בלחץ, אני בכעסים, הכל התאוות חוגגות, הכל חופשי. למה? עכשיו, פה יש טרדות, יש לחץ. אין זמן. פירושו של דבר, שעכשיו תעבוד את השם. תשאל את עצמך בכל רגע נתון, בעיצומו של הלחץ, בעיצומם של הטיפול בילדים, שכולם צורכים מסביב ויש לך מיליון דברים לעשות, עכשיו ברגע זה, תעשה פריז, תקפיא את הכל כביכול, תגיד עכשיו, ברגע זה, בשנייה הזאת, אני עובד את השם או לא? האם אני יכול לשים על עצמי סטמפ, חותמת כזאת, עובד השם או לא? משמיים עכשיו מסתכלים עליי, ברגע זה שמים עליי חותמת של עובד השם או לא? זהו, פשוט מאוד. אם לא, תעצור את הכל, תעצום עיניים, תנשום עמוק. ריבונו של עולם, אני אוהב אותך, הכל רגוע, וכולם צורכים מסביב. ריבונו של עולם, הכל רגוע, אין שום דבר, אין זמן ואין מקום. אני למעלה מהזמן, למעלה מהמקום, אני איתך. זהו, גמר. כמה זה לקח? 4 שניות? זהו, תחזור אחר כך לעיסוקים. אמרתי לכמה אנשים שהתקשרו, אז זה נוגע בעיקר לנשים שעסוקות בכל ענייני הגשמיות בבית, ילדים ועבודות הבית, ומי שיש לה גם עבודה בנוסף לזה וגם בעל מפונק מעבר לזה, קיצור כל התיקים. אז הרבה נשים אומרות, אנחנו כל כך רוצות רוחניות ועבודת השם וזה, ואין זמן. אין, מתי נגיע לזה? יש תהילים וליקוטי תפילות ושלוש תפילות ביום, וצריך לקרוא ספר חיזוק, ספר מוסר כל יום, וספר חסידות כל יום, ומזון לנשמה, והיא חייבת את זה, אישה חייבת את זה. אבל מה עושים שיש כל כך הרבה דברים מעשיים לעשות? מה עושים? אין אפשרות. אילוץ, נכון? מה אפשר לעשות? שאין זמן, אין זמן. יש מיליון דברים לעשות, וגם ככה היא לא מספיקה מה שהיא רוצה. אז מתי קצת רוחניות? היית רוצה לתת לעצמה רוחניות? באמת שהיית רוצה, אבל אין לה זמן. אז אני אמרתי, צריך להוכיח לשעון שהוא לא קיים. איך עושים את זה? במסגרת הזמן מתעלים מעל הזמן. אי אפשר להתעלם מזה שאנחנו בתוך גוף, ויש ילדים, ויש עבודות הבית, ויש עבודה, ויש בעל מפונק, ויש הכל. אי אפשר להתעלם, כי זה החיים שלנו. אי אפשר להכחיש את החוש. אבל בכל זאת אפשר לעשות כמה תרגילים בשביל לשבור את הטבע. אצלי, וזה הכי חשוב, אצלי בנפש, אני חייב להוכיח לעצמי שהטבע לא קיים. השעון לא משחק אצלי תפקיד. איך אני אעשה את זה? אז אני אמרתי דוגמה, מי שמרגיש ממש ממש באומס אדיר, כל שעתיים להיכנס לחדר ל10 דקות, לנעול את הדלת. עכשיו שלא יעניין אותך שכולם יקפצו עד הגג, אין טלפונים, אין שהילדים יצעקו עד מחר. 10 דקות את נעולה בתוך החדר. עכשיו יש לך 10 דקות. 10 דקות האלה, עבודת השם. עבודת השם. שימי לך צמר גפן באוזניים. אם יש לך אטמי אוזניים, עוד יותר טוב. לא שומעת כלום. דרך אגב, יש לזה עוד תועלת. ששמים אטמי אוזניים, יש לזה עוד תועלת. חוץ מזה שלא שומעים את האחרים, שומעים את עצמך יותר טוב. כן? לא, באמת, ברצינות. תגידו תהילים, מינימום 5 דקות, מינימום. אבל שיהיה עם הלב. להתנתק לגמרי, לנשום עמוק, עכשיו להגיד מילה מילה. מילה מילה. ולהיכנס למילה עם כל הלב. נשימות עמוקות. כל מילה, כל מילה, לחשוב על התוכן שלה, על המשמעות שלה. ולהגיד, עכשיו אני יושבת לפני בורא עולם. ריבונו של עולם, עכשיו אני ואתה, אני ואתה, אני ואתה. עכשיו אני מולך, אני עכשיו עובד את השם. עובד את השם. יושבת ומתפללת לפניך עליי ועל כלל ישראל ועל השכינה הקדושה ועל הגאולה. להגיד תהילים. אחר כך, ליקוטי תפילות. 5 דקות תהילים, 5 דקות ליקוטי תפילות. לדוגמה, כל שעתיים לנעול את עצמך בחדר ל10 דקות. שעתיים אחרי זה, תהילים כבר אמרת היום, בעזרת השם בדמעות, ליקוטי תפילות אמרת היום. עכשיו מה הצעד הבא? יש לך רשימה על המקרר. מי שלא היה בשיעורים האחרונים שלנו, אז אנחנו נגיד עכשיו עוד פעם. יש 3 תפילות ביום, זה 5 דקות כל תפילה. תפילת שחרית, מי שיכולה להשקיע יותר, אז מומלץ. להשקיע יותר, מעבר ל-18, זה 5 דקות. מעבר ל-18, מי שיכולה להתפלל 18, 20 דקות, תבוא עליה ברכה, אני מדבר על מינימום. מי שיכולה להגיד קריאת שמע, עוד יותר טוב. מי שיכולה להגיד ברכות השחר, פסוקי דזמרה, וידוי אחרי זה, תחנון, אשרי שבביתך, אהובה לציון, שיר של יום, אין כאלוקינו, עלינו לשבח. מי שלא יכולה, אז עלינו לשבח. ברכות השחר, קריאת שמע, 18, ועלינו לשבח. מינימום. גם כן, לא לוקח 10 דקות, 15 דקות. אם את יכולה יותר, אז יותר. כל אחד לפי מה שהיא מכירה את עצמה. מי שיכולה יותר, אז יותר. אין ספק. בכל אופן, 3 תפילות ביום, לא לוקח הרבה זמן. ליקוטי תפילות. 5 דקות ביום. רק 5 דקות. 5 דקות, תגידי לעצמך, רק 5 דקות. אבל העיקר, סוד ההצלחה, שזה יהיה כל יום. ומי שזה לא מדבר אליו, אז אותה תשובה, כמו לגבי מי שטוען, שתהילים לא מדבר אליו. זה, אדרבה, זה סימן, זה מעיד על המצב הרוחני שלך. אז זה כבר סיבה נוספת להמשיך להגיד תהילים. ואם ליקוטי תפילות לא מדבר אליך, זה כבר סימן על המצב שלך. אז זה עוד יותר מוכיח שאת יותר מכולם חייבת להגיד ליקוטי תפילות. עובדה שליקוטי תפילות לא מדבר אליך. אז זה מה שיחזיר אותך בתשובה. זה מה שיזכך לך את הלב. ליקוטי תפילות זה דבר גדול, כי יש שם גם תפילות וגם תוכן שכלי של חסידות, של רבי נחמן. זה מסודר על פי ליקוטי מוהר"ן. על כל תורה ותורה בליקוטי מוהר"ן, רבי נתן ישב וכתב תפילה. במקביל לתוכן של אותה תורה בליקוטי מוהר"ן. מעבר לזה, ספר חסידות, שבחי הר"ן, שיחות הר"ן, חיי מוהר"ן, השתפכות הנפש. הר"ן זה רבי נחמן, ראשי תיבות רבי נחמן, מוהר"ן מורנו הרב רבי נחמן. השתפכות הנפש, משיבת נפש, להתחיל עם הספרים האלה. זה ספר חסידות. ספר מוסר, מכתב מאליהו, 5 כרכים, עמוד אחרי עמוד. מה שלא מבינים, אז לא מבינים, אין סיבה לא להבין, זה לא ספר קשה. אבל גם מה שלא מבינים, בסדר, אז יש קטע שלא הבנת, זה מחולק שם לפסקאות קצרות, זה מאוד נוח, אפשר לקרוא פסקה קצרה ולסגור את הספר. אז ברגע שיש רשימה מוכנה, תלויה על המקרר, את יודעת בדיוק איזה משימות יש לך בעבודת השם בשביל לבנות את עצמך. זה בנוסף לרשימה שאני בטוח שכבר קיימת אצל כל אחת. יש רשימה נוספת, יש את החוברת שלנו לדבר עם השם, נכון? ויש לשמוע קלטת כל יום. כל יום קלטת. ברוך השם, יש מאות קלטות. זה בונה את הבן אדם. זה מכתב מאליהו והבעל שם טוב וליקוטי מוהר"ן וכל שאר גדולי חז"ל. הכל בקלטות. וזה אפשר לעשות תוך כדי. תוך כדי הליכה בדרך, תוך כדי שטיפת כלים, תוך כדי עבודות הבית, תוך כדי כל דבר, תוך כדי נסיעה באוטובוס. רק צריך לקנות ווקמן עם אוזניות. זה לא עולה הרבה כסף, וזה שווה את ההשקעה, ואפשר להתקדם הרבה. כל שעתיים להתנתק ל-10 דקות. מי שרק ינסה את זה ויעשה את זה בתמימות, יראה שינוי עצום, שינוי עצום. מעבר למה שמקבלים מזה שלומדים ומתפללים כשסוגרים את עצמנו בחדר, מעבר לזה, מרוויחים פה רווח עוד יותר עמוק. אני הוכחתי לעצמי ולזמן ולשעון ולדרך הטבע שהם לא קיימים. לא קיימים, רק השם קיים בשבילי. זה מה שהכי חשוב לי. שמעתם פעם על בן אדם שאומר, אין לי זמן לנשום? אין לי זמן לנשום. אבל אומרים את זה, אבל אף אחד לא מתכוון ברצינות. נו, בוא נראה אותך רגע אחד, סוגר את הפה ולא נושם. אתה לא ממש מתכוון לזה. למה? כי זה הכרחי בשבילך. אתה מבין שזה הכרחי בשבילך. אם בן אדם היה מבין שעבודת השם זה דבר הכרחי בשבילו, הוא לא היה מוותר על זה. הוא לא היה אומר, אין לי זמן, יש לי אילוצים, יש לי פה, יש לי שם. אתה לקבר נכנסים לבד. רק בן אדם אחד בכל קבר. אין יותר מזה. לבית דין של מעלה עולים אתה לבד. לבד. כרגע אתה בחשבון נפש אישי לבד. מול בורא עולם. כל השאר זה רק תפאורה. הילדים שלך רק נועדו לעזור לך לתקן את המידות. בעלך גם כן. כולם זה רק תפאורה בשבילך. רק בשביל שאתה תתקן את עצמך. אין אילוצים, אין שום אילוצים. כל תרגיל שאדם יכול לעשות כדי להתרומם מעל הקרקע ולהוכיח לעצמו, לבנות בתוך עצמו בניין פנימי, שהוא מגיע למודעות פנימית מוצקה וחזקה, שהשם יתברך בשבילו, זה מעל הכל. אני רוצה דבקות בהשם, אני רוצה קשר עם השם, זה בשבילי משימת החיים שלי, ולא הניקיונות ולא שום דבר אחר. כל השאר זה רק אגב אורחה, ממילא, פה, תוך כדי. אדם הולך לעבודה, נניח, הולך לעבודה 6 שעות, 8 שעות, חוזר הביתה. אז מה, עבודה, נגיד איזה מישהי מזכירה באיזה מקום, או קופאית, אז זה החיים שלה? זה עיקר החיים שלה, זה להחזיר עודף לאנשים? זה לא עיקר החיים שלה. עיקר החיים שלה זה הנשמה שלה. אנשים אפילו בדרך הטבע, מה הם יגידו? זה לא החיים שלי, עיקר החיים שלי זה הבעל, זה הילדים, זה בבית, זה... נכון? זה לא להחזיר עודף לאנשים. אז אותו דבר אנחנו אומרים. עיקר החיים זה לא עכשיו להיות עסוקים בכל התרדות של היום יום. זה לא עיקר החיים. עיקר החיים זה הנשמה. וכל מה שיש מסביב זה אמצעים שנועדו לעזור לי להגיע למטרה. מה המטרה? קרבת השם. יש מטרה לתת אוכל לילדים? זה לא מטרה, זה אמצעי. זה אמצעי מכמה כיוונים. אמצעי בשביל לעזור לי לתקן את המידות שלי, שאני רוצה שהילד יאכל והילד לא אוכל. עכשיו יש מבחן לסבלנות ולכעס שלך. אז זה עכשיו תפאורה שהשם יתברך שלח לך. לתקן את המידות שלך. זה מטרה אחת. זה מטרה. לתת אוכל לילד בפני עצמו, הפעולה הזאת בפני עצמה, זה לא מטרה. זה אמצעי, בשביל לעזור לך להגיע למטרה, תיקון נשמתי. יש פה מטרה נוספת, זה לטובת הילד. עכשיו פה יש אפשרות לגדל דור חדש של עובדי השם. עובדי השם. ברוב עם, הדרת מלך. יש יותר עובדי השם בעולם עכשיו. שיהיה בריא, שיהיה חזק, שיהיה... מתוקן במידות שלו, שידע לתת מעצמו לאחרים, שיהיה עובד השם, שיהיה עם אמונה, שיהיה עם ביטחון. יש פה מטרה עצומה. בשביל מי? למען כבוד השם. אם אדם מסתכל ככה על החיים, הכל נראה אחרת, הכל מקבל פרופורציות אחרות, והשם יתברך לאט לאט, מתחיל לזוז אצלו על הקו, על הציר, ברוב רובנו, השם יתברך נמצא באיזשהו מקום על הציר בצד, בזווית העין. מול העיניים שלי יש את העיקר. מה זה עיקר? במרכאות. איך? יפה, אני. האני שלי נמצא במרכז. וזה כולל את הילדים שלי, והמשפחה, וחברים, והעיסוקים שלי, והעבודה שלי, שנראית לי כרגע הדבר הכי חשוב בחיים. השם יתברך נמצא לצערנו, בקרן זווי, בזווית העין אני רואה אותו. אני שומע איתו על קשר עין, כדי שאני לא יהיה לי נקפות מצפון יותר מדי, אז אני מתפלל מדי פעם, הולך לשיעור מדי פעם, קצת מדי פעם, ככה קצת רושם לעצמי צלש עם פה ושם, שלא התנתקתי לגמרי. אבל תכלס, אם תבחן את עצמך באומץ, השם יתברך אצלך רק מזווית העין. ככל שאדם מרומם את המבט שלו, יותר אמונה, חודרת, נוקבת, אמיצה, אמיתית, בלי לעבוד על עצמי, בלי לבלף, בלי לתחמן אף אחד, באמת באמת רק השם יתברך, אז אתה מדבר איתו כל היום, אז אתה עושה פעולות למען הרוחניות שלך כל היום ולא פעם בשבוע. לאט לאט השם יתברך כביכול אצלך זז על הציר מזווית העין למרכז. זה דרגה של צדיקים, הם לא רואים כלום. שיוויתי השם לנגדי תמיד, לא רואים כלום, לא רואים אף אחד ממילימטר, רק את השם. כשהם מדברים עם אנשים, הם מדברים עם השם. כל דבר גשמי שהם עושים, הם מדברים עם השם, יש להם כוונות עמוקות בכל מעשה, בכל תנועה שלהם. זה נקרא שיוויתי השם לנגדי תמיד. הבן אדם לא רואה אף אחד, לא מעניין אותו אף אחד. בוודאי שהוא לא ילך לחתונה של מישהו רק בגלל שלא נעים לו ממנו. איך יכול להיות דבר כזה? אדם יעשה דברים בגלל שנכון לעשות, בעיני שמיים, לא בגלל מה יגידו ולא בגלל אי נעימויות כאלה או אחרות. יש פה אמת צרופה, אבל זה רק בתנאי שהשם יתברך הוא העיקר אצלך. אם לא, אז ודאי שיהיו לך הרבה מאוד שיקולים ובחירות מוטעות. בהכרח בן אדם יגיע לבחירות מוטעות אם השם יתברך הוא לא העיקר אצלו. טוב, אנחנו בכלל רצינו לקרוא דברים של רבי נתן, לא? אז בוא נקרא. זכור כי אין שום זמן בעולם, והכל הולך ופורח כצל עובר וכו'. ובצל עובר הזה יכולים לבלות קצת בתורה, קצת בתפילה, קצת בשיחה וצעקה ושבעה והנחה, ולתלות עיניו לשם יתברך, וקצת בשיחה עם בני אדם במילה דשמיה ובמילה דאלמה, לדבר עם אנשים בעירת שמיים, לדבר עם אנשים בענייני עולם הזה מכוח ההכרח, קצת בעסקי מסע ומתן ופרנסה, קצת בהכרחיות לקיום הגוף שהם אכילה ושתייה ושינה וכו', ובתוך כך חולף ועובר היום וכן כמה ימים, ובתוך כך חומל השם יתברך ומושיע ועוזר מה שצריכים. והעיקר לבלי לחשוב מיום לחברו, ואל יבהלוך רעיוניך, לא מן העבר ולא מן העתיד. והשעה והיום שאתה עומד, תוכל לקפוץ ולדלג ולברוח ממה שאתה צריך לברוח על ידי כל הנעל. פירושו של דבר, אדם צריך לדעת שכל האירועים של החיים, הכל עובר. בין אם תרצה, בין אם לא תרצה. רק מה? אתה רוצה שזה יעבור בהצלחה. אז מתוך מחשבות מיותרות של כוחי ועוצם ידי, שאם אני אעשה אז זה יצליח, ואם אני לא אעשה אז זה לא יצליח, הכל תלוי בי, אז אתה הולך ושוקע בתוך כל ההטרדות. אז אתה רץ מפה לשם, סידורים, זה, 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 על חשבון עבודת השם שלך. אבל אם אתה מבין אחרת, אין זמן, אין מושג של זמן, הכל ממילא חולף ועובר, כל האירועים, כל הזה. היום הרי יום של 24 שעות, השעון מתקתק, ממילא הוא יעבור, בין אם תרצה, בין אם לא תרצה. היום הזה ממילא יעבור. תוך כדי היום הזה, דרך אגב, תוך כדי היום הזה, יש כל מיני דברים שיקרו ביום הזה. ממילא אני אוכל, ואני אשתה, ואני אשן קצת, ו... קצת נתפלל להשם, קצת נלמד תורה, קצת נקיים מצוות, קצת פה שם מה שנצליח לחטוף, גמרנו. היום הזה עבר. היום הזה נגמר. פירושו של דבר, אז עכשיו למה אתה צריך להתעסק יותר מדי, להיות תרוד? עכשיו יש היום הבא, מה אני אעשה ביום הבא? יותר מדי לקחת כבד מה הולך לקרות ומה אני אעשה ומה עושי. היום הזה ממילא יעבור. השאלה, במה אתה תמלא את היום הזה? כתוב אברהם זקן בא בימים, שכל הימים, מסבירים חז"ל, כל הימים באו לקראתו אחרי שהוא נפטר. כל יום ויום בא ולימד זכות על אברהם אבינו. כל יום ויום הגיע מלא, 100% מלא. 100% עבודת השם כל יום מכל החיים שלו. אנחנו לא יודע מה יהיה, באמת אני לא יודע מה יהיה. הימים שלנו יבואו וישאלו אותם בשמיים כל יום ויום, כשהיית בן 18, כשהיית בן 20, כשהיית בן 30, כשהיית בן 40, כל יום ויום ישאלו אותו בשמיים, נו מה אתה יכול להגיד על הבן אדם הזה? אז היום הזה יבוא, במקום שיהיה לבוש מכף רגל ועד ראש, היום הזה יהיה מלא קרעים. במקרה הטוב, במקרה פחות טוב, יש שם איזה ניצוץ קטן, במקום שיהיה בגד שלם לתפארה, יש שם איזה רסיס קטן, חתיכת בגד, שמלביש אותך באיזה חתיכת מצווה, איזה הרהור קטן של רצון טוב שהיה לך, וזהו, לא עשית יותר מזה. צריך לחפש למלא את הימים שלנו, שיהיו מלאים כל טוב, מלאים ברוחניות, מלאים בדיבורים של אמונה, כלפי החברים שלנו, כלפי המשפחה, כלפי השם יתברך, מלאים בדיבורים של אמונה, מלאים במצוות וגמילות חסד, מלאים ברצונות טובים, מלאים ברגע שאני התנתקתי מכל האילוצים לכאורה והטרדות מסביב, התנתקתי רבע שעה, התאמצתי, התגברתי על הדחף הפנימי שלי להתעסק במרוץ של החיים, ואמרתי לא, אני עוצר את המרוץ המטורף הזה, ועכשיו אני מקפיא את הכל, אני עכשיו מתנתק, נכנס לחדר, נועל את הדלת, סוגר את מנתק את הטלפון, יושב ולומד ספר שיכול לעזור לי להתקרב לשם יתברך. זה מה שנחשב עבורך. אז אני לא אומר כל היום עכשיו להתחיל להיות רחפנים ושהבית לא יתפקד, וזה אני לא אומר. אבל 10 דקות בשעתיים זה חשוב. למה אני אומר דווקא את זה? השיטה של הסנדוויץ' מוכיחה את עצמה אצל הרבה מאוד אנשים. קצת מזה, קצת מזה. תעשה מה שצריך בענייני הגשמיות, בעניינים שצריך, תעשה, אף אחד לא אומר שלא תעשה. אבל 10 דקות, פעם בכמה זמן, במשך היום, 10 דקות, תתנתק, תתחבר בחזרה לשם יתברך, ואחר כך תמשיך הלאה. ואתה תראה שיתחיל להיות לך ברכה בזמן. זה כמו ששבת, שבת מקור הברכה, אדם אומר, אם אני לא אעבוד בשבת, לא יהיה לי. הנה תראה מסביב, אנשים עובדים בשבת, רוב הרווחים עושים בשבת. מי שקצת מבין ברוחניות, מי שיש לו קצת הרגש ברוחניות, הוא יודע ששבת מקור הברכה. אדרבה, אם אתה לא תעבוד, יהיה לך יותר ברכה בששת ימי השבוע. אז אותו דבר פה, הרבה נשים אומרות, אין לי ברכה בזמן. רצה, מתאמצת, מפה לשם, כל כך הרבה מאמצים, לא מספיקה כלום. עייפה כל הזמן, מצב רוח לא במקום, אין ברכה בכלום. אז למה זה? למה יש לחץ כזה? לחץ פנימי, ועייפות, ופחדים פתאום מגיעים, וכל התופעות. אז זה מישהי התקשרה, אומרת לי, אני בלחץ, להספיק, 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 ואני לא מספיקה. למה, כבוד הרב, רציתי לדעת, למה, איך אני יכולה להשתחרר מהלחץ הזה, מה לעשות? אז אמרתי לה כמה דברים, אמרתי לה, אבל זה לא העיקר, זה סתם אקמול בשביל לטפל בסימפטום, זה לא טיפול שורש. הלחץ הזה בעצם צריך לדעת שזה נשלח לך משמיים בדואר רשום, כמו שאמרנו בשיעורים. משמיים שולחים לנו את המצוקה המציאותית מסביב, ויחד עם זה שולחים לנו גם כן התייחסות לא נכונה למציאות. עוד פעם אני אומר, משמיים שולחים לנו מצוקה אובייקטיבית במציאות הגשמית מסביב. יש בעיה בחיים, באמת קשה בחיים, כל אחד לפי הקשיים שלו. יחד עם המציאות הקשה שולחים לנו גם התייחסות לא נכונה. פירושו של דבר, לדוגמה, לחץ. אצל מישהו אחר זה יכול להפיע בתור פחדים, אז הוא יגיד, יש לי פחדים, אני לא יודע מה לעשות, אני רוצה להתנתק מהפחדים האלה. נכון? אז אפשר לעשות כל מיני תרגילים לעזור ולהקל על עצמנו בעניינים של לחץ ודאגות ואומץ ופחדים, אבל עדיין זה אקמול. לא יעזור שום דבר. זה יעזור לרגע. זה הקלה לרגע או לתקופה, אבל אין פה תיקון. אין פה תיקון. התיקון הוא ברגע שמבינים שמשמיים שולחים לבן אדם את הלחץ. לא רק את האומץ של המון משימות, שזה המציאות האובייקטיבית, אלא גם את ההתייחסות הלא נכונה, את ההתמודדות הלא נכונה עם העומס האובייקטיבי. למה שולחים לך את הלחץ הזה? למה גורמים לך שתתייחס לא נכון? כדי לעורר אותך למשהו, יש פה רמז קדוש. יש פה רמזים קדושים לעורר אותך למשהו. אז אמרנו שהתשובה, אז קשה לתת תשובות, כי זה כל אחד באופן אישי, התיקון הנשמתי של כל אחד, יש דברים שהוא צריך לתקן בחיים שלו. כל אחד זה משהו אחר. אבל יש משהו שהוא משותף לכולם, וזה אמונה. להתחזק באמונה, זאת התשובה שנכונה לכולם. אז לא צריך להתקשר לרב בשביל לקבל את התשובה הזאת. כל אחד צריך לדעת לעצמו, ברגע שהוא מזהה מצוקה פנימית, מיד הוא יכול להגיד לעצמו, אוקיי, פה יש לי קטע של אמונה וגאווה. זה הולך ביחד. אם אני לא באמונה, זה בגלל הגאווה שלי. קודם כל תגיד, ריבונו של עולם, אני יודע שאני לא מספיק באמונה, ואני יודע שזה בגלל הגאווה שלי. זה קודם כל. קודם כל תגיד את המילים האלה. דבר ראשון, תגיד את המילים, תהיתי ריבונו של עולם. אני מצטער, אני מתנצל, אני מבקש סליחה. אני עוד לא יודע בדיוק איך זה בגלל הגאווה שלי, לא יודע פה איפה הגאווה שלי נכנסה פה, אבל אני, דבר ראשון, אני מודה על האמת, ואני יודע, קודם כל זה הגאווה שלי. וזה מה שהרחיק אותי מאמונה. עכשיו שלב הבא, ריבונו של עולם, אני מבקש ממך שתיתן לי עיניים לראות איך בדיוק הגאווה תופסת אותי, ואיפה בדיוק ממוקד ומוגדר התרחקתי מאמונה. איפה פה הפגם שלי באמונה? אם אתה עובד ככה, שלב ראשון אתה מודה על האמת שאתה לא בסדר. שלב שני, ואתה מוציא את זה בפה, לא רק במחשבה, בפה זה יותר חזק. שלב שני, אתה מבקש עזרה משמיים. למה שלא יעזרו לך? יעזרו לך. ותשובה שהיא נכונה לכולם, זה מה שאמרנו מקודם. אדם רואה שיש לו עומס של משימות. הוא רודף ממשימה למשימה ולא נגמר את הרשימה, והוא לא מגיע לעשות דברים מינימליים, לא מצליח להתקדם, אז הוא נכנס ללחץ. הלחץ הזה דוחף אותו כבר לעוד דברים. ברגע שיש עומס ולחץ ומצוקה פנימית, עכשיו כבר הדרך לתאוות קצרה מאוד. אז מתחילים להתלבש על המקרר, ומתחילים להיות קצרי רוח, אז הדרך לכעס כבר קצרה מאוד. ככה אומר בעל התניא, שברגע שבן אדם הוא בעצבות, המטרה של היצר זה מה שאחרי זה. העצבות זה רק הפטנט בשביל להביא אותך לתאוות. כי כשאדם במצוקה, הוא כבר עכשיו הוא מחפש פינה חמה למצוא בה איזה נחמה. הוא מחפש איזה משהו ש... איזה צ'ופר, קשה לי, כל כך קשה לי, מגיע לי איזה משהו נעים, איזה משהו מתוק, איזה משהו נחמד. שהיינו בטירונות בצבא, אז היה, יש הווי קבוע בצבא, שהולכים וממש בקושי יש זמן לישון, ואימונים מפרחים ומסעות ארוכים. כשחוזרים לבסיס, אז כל אחד פותח את התיק ומוצאים צ'ופרים. וזה ידוע שחיילים בצבא, ככל שהם נמצאים בשלב יותר קשה במסלול הצבאי שלהם, ככה הם מוצאים יותר כסף בשקם. זה דבר ידוע. ככל שאדם יותר במצוקה, ככה הוא יותר, יש לו דחף ללכת לקנות ופלים וביסלי ושוקו ושוקולד. אבל ככה היצר עושה איתנו כל הזמן, כי אנחנו בטירונות. כל החיים בטירונות. הצדיקים כבר הגיעו לדרגות של סגן אלוף ואלוף משנה וכל מיני כאלה, אבל אנחנו עדיין בטירונות, אז קשה לנו. אז אנחנו כל הזמן מחפשים את הצ'ופרים האלה, לנחם את עצמנו באיזה פינה חמה בחיים. למה הקדוש ברוך הוא שולח לי את הלחץ, את ההתמודדות הלא נכונה? כי שכחתי אותו. שכחת אותי. אולי זה עוד פירוש מה שהתחלנו, כי אתה, כי זוכר כל הנשכחות אתה. הנה עוד פירוש, אתה שכחת אותי, אז אני אזכיר לך. אז זה לא נעים, כי זוכר כל הנשכחות אתה. הקדוש ברוך הוא זוכר כל הנשכחות, הוא רואה כל אחד. הוא אומר, אם אתה שכחת אותי, בוא אני אזכיר לך שאני קיים. בשביל מה הבאתי אותך לעולם הזה? אשרי איש שלא ישכחך, ובן אדם יתאמץ בך. אשרי, אם דוד המלך אומר אשרי, אז זה לא פשוט. סימן שזה קשה להגיע לזה, שאם כבר אחד הגיע לזה, או אשרה וטוב לו. אשרי מי שבאמת לא שוכח את השם, אשרי איש שלא ישכחך, ובן אדם יתאמץ בך, יתאמץ לסגור אותך. אז זה כבר באמת מגיע לו צלף, אשרי הבן אדם הזה. אבל זאת המשימה של כולנו, לא לשכוח את השם. אתה שוכח את השם, אין בעיה, אנחנו נזכיר לך שאני קיים. אז נשלח לך איזה בצורה של פחדים, בצורה של לחצים, בצורה של עומס, בצורה של כל דבר. אדם חושב, אני בפחד, אז אני אכנס, אני מכניס את עצמי, אני בתוך הפחד. אני בלחץ, עכשיו אני רק צריך לחפש אקמולים איך לצאת מהלחץ. אבל זה לא נכון, זה לא אתה שהכנסת את עצמך ללחץ. זה גם פתח של נחמה, הרעיון הזה. זה מאוד מחזק, זה מעודד, כי אני יודע שזה לא אני עם הפחדים. זה לא אני פה משהו אצלי לא בסדר, בשכל או בלב. אני פה איזה מקרה סעד, לא נורמלי. לא. אתה לא נורמלי, זה נכון, אבל, ואתה באמת מקרה סעד, אבל לא בכיוון שאתה חושב. לא בכיוון של המצוקה הנפשית. כי מצוקה נפשית זה לא אתה קובע, זה השם קובע. השם שולח לך את הפחדים, את השיגונות, את הדמיונות, את האירורים, את הבלבולים. זה השם שולח לך. אתה באמת מקרה סעד, כי אתה באמת צריך לחזור בתשובה. ואז תראה שממילא פחדים יירגעו, העומס יירגע, הכל ייעלם. אתה תהיה צדיק. לכן אני אומר, מומלץ מאוד מאוד לקחת את השיטה של הסנדוויץ', קצת מזה, קצת מזה. תעשה קצת מה שחייבים, ההכרחיות של החיים. תעשה גשמיות, כל מה שצריך לעשות תעשה, כי חייבים לעשות. אבל לא לשקוע בזה יום שלם רצוף, שיעבור יום שלם ולא זכרת את השם, ולא עשית שום דבר למען השם, ולא עשית שום דבר למען הנשמה שלך. יום שלם, איך יכול להיות שיום שלם השם יתברך יישב בקרן זווית? אבל אם אתה שומר על מתח, שומר על מתח בריא של עבודת השם, של יצירתיות פנימית בעבודת השם, אתה שומר על מתח בריא של קשר עם השם. תארו לכם, יש אחד שהוא אומר, אני אוהב את החבר שלי, אז למה לא התקשרת כבר שנה שלמה? לא, אני תכננתי להתקשר, רק מיום ליום וזה לא יצא לי. לא יצא לך? בסדר, תודה רבה, חפש את החברים שלך, סימן שאתה לא באמת רוצה אותי. נכון? כל אחד מרגיש, הוא לא התקשר כבר שנה שלמה, ואני כל הזמן משאיר לו הודעות, הוא לא מתקשר בחזרה, אז איך אתה מרגיש? אז זה לא נעים, נכון? סימן שלא באמת אכפת לך. אז איך יכול להיות שיעבור יום שלם ולא נזכור את השם? לכן אני אומר, שעתיים עבודה, 10 דקות עבודת השם. עוד שעתיים עבודה, תעבוד על עצמך שעתיים, 10 דקות תתחיל לעבוד את השם. 10 דקות. אם אדם אומר לעצמו, טוב עכשיו, איפה יש לי שעה שלמה עכשיו? שעה שלמה להתחיל לקרוא ספרים, להתפלל, תהילי, ליקוטי תפילות, ספר מוסר, ספר חסידות, זה מינימום חצי שעה. איפה יש לי זמן עכשיו? חצי שעה? איפה? אין לי חצי שעה, אין לי זמן. נכון, אבל אם תחלק את זה למנות קטנות, תגיד רק 5 דקות. באמת, רק 5 דקות. תיקח לך רק 5 דקות תהילים. רק 5 דקות ליקוטי תפילות. אתה תראה שתצליח. היצר לא כל כך יפריע. כן רבותיי, אנחנו ממשיכים. נקרא עכשיו בהמשך של עלים לתרופה, מכתב של רבי נתן לבן שלו. מי שרוצה לרשום לעצמו, אז המכתב, מכתב שקראנו מקודם, זה מכתב קט"ז, ועכשיו נקרא חלק ממכתב קי"ז. עוד רעיון מחזק מרבי נחמן, שרבי נתן מביא פה במכתבים הרבה מאוד. אנחנו אומרים ב-18 בתפילת מודים, ברכת מודים, ועל ניסיך שבכל יום עמנו, ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת, ערב ובוקר וצהריים. השם יתברך עושה איתנו נפלאות וחסדים וניסים כל הזמן. השאלה במה אתה רוצה להתרכז במבט שלך. האם אתה רוצה ומעדיף לזכור את הדברים השליליים, את הדברים הרעים והקשים, או שאתה באמת רגיל להגיד תודה לשם יתברך? אז הקדוש ברוך הוא אומר חשבון פשוט. אחד שהוא כל הזמן רואה כמה אני לא בסדר, כביכול, כמה אני עושה לו דברים לא נעימים, זה מה שהוא רואה כל הזמן, שמצד האמת זה אחוז קטן, והניסים שאני עושה לו כל הזמן זה העיקר, אבל את זה הוא מעדיף לא לראות. אז אם ככה, אז אני אראה לו שהוא צודק, באמת צודק. אז אני אראה לו יותר, עוד יותר קשה, יהיה לו יותר קשה. אתה כל הזמן אומר שקשה לך, אז עכשיו יהיה לך, באמת יהיה לך על מה לבכות. אז כמו שהבעל אומר לאשתו, כל הזמן את רק רואה שלילי, כל הזמן ביקורת, כל הזמן את מוצאת איפה אני לא בסדר, כל הזמן מחפשת אותי בסיבוב, רק טענות יש לך. בסדר, די, נמאס, אם ככה, אז באמת אני אתחיל להיות לא בסדר. אבל אם נגיד האישה, באמת יש לה הרבה טענות, אבל היא מעדיפה לא להסתכל על זה, זה נקרא לימוד זכות, מלמד את זכות על בעלה. כמו שהקדוש ברוך הוא באמת עושה, לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל. הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא רוצה לראות את זה, אני מעדיף לראות את הזכויות של עם ישראל. אז אם ככה נגיד נניח האישה עושה עם בעלה, ועוד היא אומרת לו מפורש, באמת תודה רבה לך שעשית את זה ועשית את זה, ולא הפרעת לי פה ולא עשית ככה, הורדת את הזבל גם כן, ברוך השם, הנה אתה רואה, אתה כן עושה דברים בבית. אז היא כל פעם מוצאת עוד דברים ועוד דברים לציין, דברים טובים שהוא עושה, אז הוא עושה לעצמו חושבים, אם היא ככה משבחת אותי, חיזוקים חיוביים, אם היא משבחת אותי, אז כדאי, משתלם. אבל אם הפוך, אז למי יש חשק בכלל? מי אכפת לו ממך? תעשי הכל לבד, אני בכלל לא אזיז אצבע. וזה סוד גדול. אם אדם מתרגל כל הזמן, כל הזמן, רק להגיד תודה לשם יתברך. וזה המבחן. יש קלטת שנקראת דיבורים של אמונה. שם אמרנו, היה תקופה של פיגועים, לצערנו התקופה לא נגמרת. היה רצף של כמה פיגועים מאוד גדולים. אז אמרנו, יש עוד קלטת שנקראת, האם מותר לשמוח? האם מותר לשמוח? אז שם דיברנו על זה, שאנשים שואלים, האם מותר לשמוח היום? עם כל הפיגועים וכל הצרות וכל הזה. ואנשים אומרים, היום קשה, קשה, מצב קשה, פרנסה קשה, ביטחון קשה, פיגועים וזה. מה שתשמע מהבן אדם זה רק פנים חמוצות ודיבורים על זה שהמצב קשה והממשלה לא בסדר וזה לא בסדר וזה לא בסדר. ואם הוא מדבר ככה על הממשלה ועל המצב הכללי ועל הדור, כמה הדור נורא והיום וגרוע ופריצות וזה כל הדיבורים ששומעים ממנו, בטוח שככה הוא גם כן מדבר בבית לילדים שלו, ביקורתי כל הזמן וכלפי אשתו. ועוד יותר עמוק מזה, זה היחס שלו לאמונה. פרושו של דבר, אין לו אמונה. אמונה ותקווה זה הולך ביחד. אחד שאין לו תקווה, כי הוא לא רואה טוב, אין טוב, לא יהיה טוב, רק קשה, רק, כל הזמן הוא רק מלא מרירות, תשמע ממנו רק דיבורים לא טובים. מן הסתם הוא גם נגוע חזק, שטוף בלשון הרע ורחילות, ומן הסתם אין לו אמונה, אין לו קשר עם הנהגת השם. מי שבאמת יש לו קשר עם השם, בהכרח יש לו קשר עם טוב השם. הצדיקים מלאי שמחה פנימית בטוב השם, נגילה ונשמחה בך, והשם יתברך. הם כל הזמן רואים את יד השם, רואים את זה בחוש. אז הקדוש ברוך הוא אומר, תראה, יש פה שני רבדים, יש פה כיתה א' וכיתה ב'. כיתה א' זה אחד שהוא כבר תלמיד מוצלח, שהוא לא מדבר דיבורים רעים, מרגיל את לשונו שישמעו ממנו רק דיבורים טובים, רק לימוד זכות, רק לדבר חיובי. מה שלא יהיה, הוא רק, אף פעם לא תשמע ממנו דיבורים רעים, ויהי מה, לא משנה על מי ועל מה ומה שלא יהיה, תמיד דיבורים טובים. זה כבר כיתה א', ברוך השם, הוא עלה מהגן. זה יפה, יפה מאוד, הלווה על כולנו. זה אחד שתשמע ממנו דיבורים טובים. אבל אחד שבתוך הלב שלו הוא לא רק בחיצוניות הוא מדבר דיבורים טובים, בתוך הלב שלו הוא כל כך מלא חדור אמונה וביטחון בהשם, שכיתה ב' זה אומר רמה של צדיקים, סליחה שאני אומר כיתה ב', אבל זה כבר השלב היותר גבוה, שהבן אדם מכיוון שבאופן פנימי עמוק חוט השדרה שלו זה ביטחון בהשם, אז השם יתברך אומר אני אלך איתך יותר מזה. לבן אדם הראשון הוא יגיד הקדוש ברוך הוא, אתה מעדיף לא להסתכל על הדברים הלא נעימים שאני מתנהג איתך ונותן לך, דברים לא נעימים ומצוקות וכאבים, אתה לא מדבר על זה, אתה מעדיף לא להסתכל על זה אלא, אלא על הדברים הטובים שאני מתנהג איתך, אז אני אראה לך עכשיו מה זה טוב. אתה מתרכז בדברים הטובים, אז אני אראה לך מה זה טוב, אני עכשיו אעשה איתך יותר טוב. כמו שאמרנו, שבן אדם שמתרכז בדברים השליליים שלא טוב לו וכואב לו וצרות, וצרות שלי וצרות של ההוא וצרות של זה, וכל הזמן מדבר על צרות, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אם כל זה, זה מה שאתה מתרכז שכל כך קשה, אז אני אראה לך מה זה קשה, אני אראה לך שאתה צדק. במידה שאדם מודד, מודדים לו. בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכין אותו. אתה רוצה לראות שהכל קשה והכל לא טוב, זה הדרך שבחרת, אז אתה תראה שאתה צודק, אז באמת יהיה קשה. זה כמו המרגלים. המרגלים הלכו מלכתחילה עם מצב נפשי אמוני לא כל כך טוב, אז ממילא הם ראו מה שרצו לראות. יהושע וכלב הלכו עם אמונה, אז הם ראו אמונה. אז זה השלב הבא. השלב הבא יהיה שאחד שלא רק מתרכז בדברים הטובים, אלא הוא חדור ביטחון בהשם עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא אומר, אם עד כדי כך אתה מאמין בטוב השם, עכשיו אני אגלה לך את טוב השם מעל הטבע. זה יתגלה אליך. זה לא רק יהיה אמונה, זה כבר יהפך להיות ידיעה. אדם אומר, אני מאמין, הכל טוב. אז זה יפה, מתוך אמונה אתה אומר הכל לטובה, למרות שאני לא יודע איך פיגוע יכול להיות לטובה, אבל זה לטובה. זה יפה. אבל אחד אחר יותר עמוק, שהוא לגמרי חדור בזה במדרגה יותר פנימית, יותר עמוקה, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, עכשיו זה לא יהיה אצלך אמונה, אני אביא לך את זה לדרגת ידיעה במובן כזה שאני אתנהג איתך מעל הטבע, ואתה תראה ניסים בחוש. בעיניים שלך אתה תראה ניסים. כל החיים שלך יהיה מסלול של ניסים. אתה תראה את יד השם. אתה תרגיש את השגחת השם. אתה תראה דברים שקורים לך מופלאים מעל הטבע, שלא מובן איך הם קורים. אז רבי נתן אומר פה, כבר חישבתי דרכי ודרכי העולם, וראיתי היטב שאם ירצה האדם להסתכל על החסרונות, יהיה לו חסר לעולם הרבה. כי אפילו הגבירים הגדולים, העשירים, עדיין חסר להם הרבה מאוד, שנדמה להם להכרחיות. אדם אומר, מה זה הכרחי? זה כורח החיים. אבל זה רק נדמה לך, אתה משלה את עצמך שכאילו זה אילוץ. כאילו אתה חייב לעשות את זה, חייב לקנות את זה, חייב לקנות את ההוא, חייב לחיות ככה, חייב ללכת לבריכה, חייב ללכת לזה. נדמה להם להכרחיות. אבל להפך, כשזוכרים שהכל חסד חינם, כי ערום יצא האדם מבטן אמו, וכל מה שיש לו הוא חסד גדול, אזי יכול לחיות את עצמו הרבה בכל מה שיש לו, אפילו בקטונת קרוע ומנעלים המטולאים חס ושלום. כוונה נעליים קרועות. מכל מקום, כשיש לו עוד איזה מלבוש ישן, אפילו של פשטן אב וכו', אז בכלל צריך להגיד תודה. הרי אתה הגעת לעולם הזה ערום, בלי כלום, בלי אוכל ובלי בגדים. עכשיו יש לך אוכל ובגדים, כמה תודה אתה צריך להגיד להשם. אפילו בעניין עבודת השם, אף על פי שבזה צריכים להסתכל, לעלות בכל פעם למעלה למעלה, לשאוף יותר, אף על פי כן כשרואים שעובר עליו מה שעובר, צריכים להחיות את עצמו בכל פעם, בכל נקודה או נקודה טובה שיש בו. וכן בכל היסורים והרפתקאות שעוברים על האדם בכל פעם, צריכים להילך בכל זה הרבה. והכלל שבוודאי לפי תוקף מפתח,